בפרקים האחרונים עסקנו ביראת השם ועבודת השם. עסקנו בדברי התניא העוסק ביראת השם ובאהבת השם. יראת השם, מסביר לנו בעל התניא, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, שום תשים עליך מלך, לא רק על עם ישראל, אלא עליך בעצמך גם כן, לקבל עול מלכות שמיים, התבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא. וקבלת עול מלכות שמיים, כפי שהוא הסביר לנו, היא צריכה להיות כללית ופרטית, פרטית בכל, פירושו דבר, בכל האיברים של האדם. האדם מקבל עצמו עול מלכות שמיים, שמוחו ומחשבותיו תהיינה תמיד מכוונות לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהפה ידבר את הדברים שצריך לדבר על פי רצון השם, האוזניים תקשבנה לדברי תורה, האף יריח וריחות של מצוות וכדומה, כל עבר ועבר לאחד אותו, לבטל אותו, שהוא יהיה כולו מושמע לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, לא רק את האיברים שבראש, אלא את הידיים, את הרגליים, ואת רמח האיברים שבאדם. כשאדם מתבונן בזה, בפרטי הדברים, אז הדברים נהיו יותר ממשיים. חושב באופן כללי על מלכות שמיים, זה מופשט. אבל כשהוא אומר, אז הוא מתחיל לחשוב איזה מחשבות יש לי. האם המחשבות הן תואמות באמת את הרצון השם? איזה דיבורים אני מדבר? איזה, וכן, כל פעולות שאדם עושה, כן? העיניים, מה הן מסתכלות, מסתכלות באמת על דברי תורה, דברים שבקדושה, וזה עניינה של עירה, ובעירה הוא אמר שיש שני בחינות של עירה. יש עירת התא ויש עירה עילה. עירת התא זה זאת שמביאה את האדם לעשות את המעשים בפועל, מפחד, והוא מקיים את כל המצוות. עירה שמביאה למימוש, יש עירה יותר עליונה, שעירה מופשטת. יש עירה שבאה מהעולם, שאדם מתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, בגדולתו מפרט בהתבוננות גדולתו בעולם, מעל העולם, ויש כמה עולמות וכו'. והגדולה שהוא ממחיש אותה עולה בתוך מחשבתו, היא פועלת עליו שהוא מתבטל כלפי ריבונו של עולם, וחש כל הזמן באופן מוחשי שהקדוש ברוך הוא כל הזמן רואה ונמצא ויודע הכל, וכמובן זה פועל עליו להיות עושה רק רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי אתם יודעים שבעל התניא מכוון שצריך להגיע, המטרה צריכה להיות שאדם מגיע לשליטה מוחלטת בכוחותיו ועושה רק את רצונו של הקדוש ברוך הוא, להגיע למדרגת הבינוני לפי הגדרתו. יש עירה עילה, זה עירה שמעל העולם, לא מבחינה ירא מהקדוש ברוך הוא המופיע בעולם, שהוא מעל הכל, וזה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה. והמדרגה הזאת היא מופיעה אחרי התורה, אחרי שאדם נהיה תלמיד חכם וגדל מאוד מאוד מאוד. יש יראה שהיא קודמת למצוות, ראשית חוכמה יראת השם, ויש יראה שהיא אם אין חוכמה אין יראה. כלומר שמתוך ההתעלות הרוחנית שאדם מתעלם מתוך לימודו את התורה, הוא מגיע להפשטה כזאת, של הכרת הקדוש ברוך הוא מעל הכל, מעל כל המציאות, שכל ההסתכלות על הקדוש ברוך הוא רק בתור מופיע בעולם, זה לא המספיק, צריך להסתכל הקדוש ברוך הוא שהוא מעל הכל. זה במידת היראה. ואמר לנו שגם באהבה יש מדרגות, יש אהבת עולם ויש אהבה רבה. ושוב, אהבת עולם היא אהבה שבאה מהעולם, מהמציאות. אדם מתדונן על טובו של הקדוש ברוך הוא, שוב על גדלותו של הקדוש ברוך הוא. מדונים בגדולה, זה מביא לשני הדברים גם יחד, רואים גדול ומשלם ומחולט ו... אז אוהבים את השלם, את היפה, את המושלם, זה מה שאנחנו רואים, באמת ויציב ונכון וקיים, יפה ונעים, טוב, מתוקן, מקובל, כן. המציאות המושלמת מביאה את האדם לידי אהבה. אבל לא אהבה תלויה בדבר, גם אהבה תלויה בדבר. רואים את טוב השם אלינו, שהוא מטיב העולם, שנותן לחם בכל בשר, ומאיר את העולם, וכל בעצם, כל הטוב שיש בעולם זה ממנו. אז באים לאהבה גדולה אל הקדוש ברוך הוא. האהבה הזאת שבאה מהעולם, היא אהבה שכל הזמן צריכים לתחזק אותה, כמו אש שכל הזמן צריכים להוסיף עצים אל המדורה כדי שהמדורה תמשיך לבאור. אש אהבה, אש כזאת צריך כל הזמן לתחזק. מדרגה יותר גבוהה זה אהבת השם, אהבה רבה. כשאדם מגיע כבר לא מבחוץ על די שהוא מתרשם, הוא מתעורר לאהבה, אלא מעיין פנימי, מתוך תוכו, נשמתו, צמאה אל החיבור לריבונו של עולם. וזה מעיין כמעיין המתגבר. לא צריך לפתח את זה כל הזמן, זה בא מבפנים. ומים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. זאת אהבה רבה, אהבה גדולה מאוד מאוד. אני חושב שהדוגמאות שהוא מביא, כשאנחנו הזכרנו בפעם הקודמת, אני אמרתי אז, כי הדברים לא, אני לא הבנתי אותם בצורה מבוררת, מה הוא מתכוון. הוא אומר שתי דוגמאות של מביאות את האדם לאהבה, שתי התבוננויות. האחת זה נפשי הביתיך, אתה נפשי, הקדוש ברוך הוא נפשי. הוא נותן לי, אני מרגיש כל הזמן כאילו הוא מקור חיי. כמו שאדם רוצה כל הזמן להתעורר, לחיות, לקבל כוחות. זאת אומרת, זה בעצם מחובר אל הפנימיות שלו. להרגיש שכבודו שלנו הוא מקורם, הוא מקור חיה. הפנייה של אל הקדוש ברוך הוא לא מבחוץ לו. תוך תוכו, מבפנים לו, כל המהות שלו, הפנימית שלו, זה בעצם ריבונו של עולם. הוא נותן לו את כל הכוחות, כל החיים. לא, כאילו, כמו שאנחנו מכירים, אדם נותן לאדם, אדם עוזר לאדם, זה אדם שמבחוץ מסייע. וריבונו של עולם הוא המקור של האדם. הדימוננות עמוקה כזאת היא מביאה באמת את האדם לאהבה רבה. גם התבוננות מסוג הזה, של כמו שאדם אוהב את אביו ואת אמו ולא עושה חשבונות אם הם עוזרים לו אז הוא טוב אליהם, אם הם לא עוזרים לו אז הוא לא טוב אליהם. כלפי ההורים אין דרישות מהם, הם מוכנים לתת ולסייע להם בלי חשבון. אז ככה כלפי שמיים, זה אלה שני הדברים. בכל זאת הוא אמר לנו שיש אהבה שהיא פנימית, שכמו מים. המים שקטים, חודרים עמוק. כן. ויש אהבה שהיא מתבטאת כלפי חוץ. גם רואים, הוא לוהט באהבה. כל אדם לעמוד בתפילה, בשקט, בעמקה פנימית, בדביקות עמוקה מאוד אחרת, מבחוץ אף אחד לא רואה שום דבר. אצלו שזה הכל כאילו דומם, אולי משהו מאוד מצומצם, אבל בפנים הדבקות היא עמוקה מאוד מאוד מאוד, כל כך עמוקה שלפני ולפנים היא בכלל לא מתגלה. ויש אהבה שהיא כלפי חוץ, שאדם נותן לה ביטוי, אהבה חיצונית, נותן לה ביטוי, שמח, עוקד, מבטא את הדבר הזה, עושה תנועות בתפילה וכו' וכו' וכו', מתוך פנימיות, לא מתוך לעשות רושם כמובן, כי גם זה יכול לקרות, שאדם רוצה שיראו שהוא מתפלל יפה, שהוא מתפלל בדליקות, אז הוא יכול לעשות כל מיני תנועות. דווקא ב-18 חז"ל מדריכים אותנו שאדם צריך להתפלל בלחש. למה בלחש? למה לא בקולי קולות? לצעוק, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק, ואתה חוננו מן חוכמה מנעת, לבקש בצעקות גדולות. כתוב שאדם שצעקה היא כוחת גזר דינו של אדם. זאת אומרת, כוח של צעקה זה דבר חשוב מאוד. אז בדיוק ב-18, שזו התפילה המרכזית, שקט, לחש, תפילה בלחש, פתימית. אנחנו פונים למקום גבוה, למקום לא חיצוני, המקום הקדוש ברוך הוא, אז הפנייה היא צריכה להיות מאוד פנימית. יכול להיות שזה גם אומר לנו שהפנימה, כמו שצריך בלחש, לא צריך בתנועות, כן, זה לא בלחש, עוד המדבר עם הידיים בכל חג ובכל גדול, כן, יש שם שמדברים עם הידיים, כולם מדברים עם הידיים, כן, אז זה יכול לעשות תנועות ומיוחדות אז יש שני סוגים של עבודת השם, כמו שאמרתי. בהקשר הזה, אם עושה תנועות חיצוניות, צריך מאוד להיזהר שהן באמת לא יהיו רק חיצוניות, שהן יהיו עמוקות ופנימיות, ולא... כן, אבל גם זה טוב. גם אם זה יש רק חיצוניות, גם זו לטובה. יותר מבלי תנועות, מבלי להתפלל בכלל. אלה שני הדברים, אלה שאירה ואהבה, כמו שאמר לנו, הם זקוקים, שניהם צריכים להיות. אי אפשר לעבוד את השם רק מאהבה. זה לא עבודה מושלמת. גם הבן הוא צריך לעבוד עבודת עבד. והעבד, אנחנו גם עבדים כלפי שמיה וגם בנים. בנים אתם לשם אלוקיכם. אנחנו ממשיכים עכשיו לפרק מ"ה, אנחנו מאוד מתקדמים. אמרתי, אתם צריכים להתחיל לחזור על התניא, כי אני אעשה מבחן. צריך לדעת את התניא. אז זה לא לימוד כזה, זה לימוד שצריך להיות לו תוצאות מעשיות. באמת שינוי, שינוי באדם. גם למד ספר התניא, עבודת השם שלו היא אחרת, היא חדשה. היא עמוקה יותר, גדולה. אז בשנים הקודמות, לפני שנה, אולי זה היה, אז אני ביקשתי שהתלמידים בשיעור יסכמו את ספר התניא. אבל אני לא רוצה סיכום שטחי, שמישהו ככה יסתכל שעה, זאת אומרת ככה. בתניא יש כמה וכמה נושאים. אנחנו כל פעם, הדבר הראשון, מהו אדם שיש לו נפש אלוקית ונפש בעלית. זה הסביר התניא, אני חושב, בעשרה פרקים הראשונים. הוא הסביר באופן עמוק, ויש גם לנפשות לבושים. לבוש לנפש הבעלית, לבוש לנפש האלוקית. הוא הסביר לנו מיהו האדם, ראשית כל. להכיר את האדם, להכיר את עצמך. אחר כך, הוא מדבר על זה שיש שלוש מדרגות, שלוש בחינות. יש צדיק גמור ויש צדיק שאינו גמור, יש בינוני ויש רשע, גם כן גמור ושאינו גמור. אז זה כמה פרקים הוא מייחד להתבוננות הזאת, מהו מדרגות של הצדיק, מדרגות של הבינוני, מה עניינו של הצדיק וכו'. זה עוד קבוצת פרקים. אחר כך אולי אני קצת מדלג, כי צריך להגדיר את הפרקים שבאמצע. מפרק חפי, אז הוא עוסק בזה שאדם אסור להיות בעצבות. מחפי עד למד ב', למד ג', צריך להיות בשמחה. התבוננות בדבר הזה. כל אחד ייקח לעצמו נושא, וככה אנחנו נחלק את הדברים, ותכינו את זה טוב טוב, תעמדו מאחורי הדברים, ותלמדו לרצות. אתם לא צריכים רק ללמוד, צריכים גם לדעת איך ללמד. אז צריכים לעשות תרגולים. אני לא יודע אם אתם עושים, אומר חמבורס בשיעור. אתם רואים חמבורס? הם צריכים להגיד גם במחשבה, גם בהלכה. מה?
החורף היה.
החורף היה? סבב? וצריך לכל, בגיל, בשנה רביעית, כל חודשיים צריך להגיד. להכין טוב איזה נושא, איזה סוגיה, ולהגיד. אני יודע שכשאני הייתי צעיר בישיבה ולמדתי, אז כל דבר שאני, כל חבורה כזאת שאני אכין אותי, זה הקפיץ אותי בלימוד. זה גרם שאני עליתי מהדרגה. אז אני מתכוון לא לשבת שעתיים ולשים, לעשות איזה סיכום של משהו. ככה נושא, יבין אותו טוב, את השורשים שלו, את ההשלכות שיש מתוך הדברים הללו. לקחת וללמוד איזה טוב, ושיש כמו שיעור מוכן, שאחר כך מישהו ירם, יוכל להגיד את זה בתור שיעור. גם רם בישיבה תיכונית צריך להיות במדרגה של רם בישיבה גבוהה. ואז הוא מלא את התלמידים הלאה. אז זהו, אתם רוצים לעשות את החלוקה בעצמכם, ביניכם על הפרקים, או שאנחנו נטיל ככה. נו, אתם גדולים כבר, יכולים להסתדר. טוב, תעשו הכנות נפשיות לזה, אחרי שיקרו. תראו, פעם שנה ד' באוניברסיטה הוא כבר היה BA, כבר היה מורה בתיכון. היה כבר מלמד. אחרי 3 שנים היו מקבלים ציון. וזהו, 4 שנים זה כבר שלב ב'. וכאן אתם הרי לומדים פי 2 באוניברסיטה. אתם לומדים כל היום. אז אתם כבר דוקטור. כמעט. אז ענווה זה דבר טוב מאוד, אבל שלא, היא לא צריכה למנוע מאף אדם להרביץ תורה, בגלל שהוא ענה והוא לא רוצה להראות שהוא יודע.
מה עם הפרקים שדילגנו עליהם, שהיה בהם הרבה קבלה או הרבה...
דילגנו בקריאה בדרך כלל, אבל לא בתוכן. טוב, את דברי הקבלה אנחנו לא צריכים להסביר. הוא משתמש בלשונות של קבלה, אבל כל הרעיונות הם רעיונות מוסברים. והמילים הקבליות שיש פה ושם, אנחנו חלקם בסוגריים, זה בשלב הבא. אנחנו עכשיו נתבונן בפרק מ"ה. עוד יש דרך ישר לפני איש לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היה לנו כבר 2 דרכים, כן, נראה, אהבה, עוד יש דרך שלישית. על ידי מידתו של יעקב אבינו עליו השלום. אז בעצם אנחנו עסקנו במידת של אברהם ויצחק. אברהם עובד את השם באהבה, ויצחק בירא, פחד יצחק, ועכשיו יעקב אבינו. על ידי מידתו של יעקב אבינו עליו השלום. שהיא מידת הרחמים, לעורר במחשבתו תחילה, מה פירוש איך לעבוד את השם במידת הרחמים? על מי לרחם? נראה. לעורר במחשבתו תחילה רחמים רבים לפני השם, לעורר רחמים לפני השם, בקש רחמים, רחם עלינו, לפני השם, הניצוץ אלוקות המחיה נפשו, אשר ירד ממקורו חיי החיים, אין סוף ברוך הוא, הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולה קמה כלא חשיב, ונתלבש במשחה דחיביה, הרחוק מאוד מאור פני המלך. משכה זה אור, חיביה זה נחש. זאת אומרת, הנפש האלוקית העליונה, הנשמה של האדם, היא בעצם ממקורה, ממקור חיי החיים, והוא הסביר לנו גבוה מעל גבוה, וירדה הנשמה הזאת ונתלבשה בגוף, בגוף הגש המגושם, שהוא נקורא לזה כאילו משחד חיביה, הרחוק מאור פני המלך בתכלית ההרחק, כי העולם הזה הוא תכלית הקליפות הגסות בו, הגסות וכו'. כלומר, העולם הזה הוא מגושם מאוד מאוד ביחס לעולמות העליונים, אז העולם הזה הוא מסתיר את אור השם. לא רואים, בבריאה לא רואים את אור השם. ובפרט כשיזכור על כל מעשה, זאת אומרת, ראשית כל רחמנות. נעורר רחמנות, תבקש מריבונו של עולם, רחם נא על הנשמה שלנו, שהיא כל כך במצב מצומצם בתוך הגוף, ותן לה כביכול אפשרות להופיע כמה שאפשר יותר. זה מה שהם מבקשים הקדוש ברוך הוא, רחם, רחם, רחם על הנשמה. ובפרט כשיזכור על כל מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו מיום היותו אשר לא טובים ממה. כלומר, לא רק שהגוף הוא מצמצם את האפשרות של הנשמה להופיע, מגביל אותה מאוד מאוד מאוד, ההתנהגות של האדם עם הנפילות שלו, עם הקלקולים שיכולים להיות חלילה, אז הדברים הלא טובים, אתם שמים לב שהוא תמיד מדבר בסגנון חיובי, הוא לא אומר דברים רעים, כמה שאפשר להשתמש בלשון נקייה, שיזכור כל מעשה ודיבורה ומחשבותם מיום היותו אשר לא טובים הם. ומלך אסור ברתים, מלך אסור ברתים, זה הפסוק הזה מדבר על הקדוש ברוך הוא, כאילו שהוא מצמצם את הופעת כבודו בעולם. בריתי מוחה, כי יעקב חבל נחלתו, יעקב נקרא חבל נחלתו, הוא כמשל המושך בחבל, הוא לא מפרט את המשל, חבל שנמשך מגבוה גבוה גבוה עד אלינו, ואנחנו כאן מנענים את החבל הזה, משפיע עד למעלה למעלה. גם ההתנהגות הלא טובה היא מצמצמת את הופעת אורו כביכול, שהקדוש ברוך הוא לא מגלה את אורו, והוא סוד גלות השכינה. גלות השכינה זאת אומרת כשישראל חוטים, וכן הדבר כשהיחיד, ועל זה נאמר וישוב אל השם וירחמיו. כלומר, לעורר רחמים על עצמו ולעורר רחמים רבים על שם השם השוכן איתנו, כי דכתיב השוכן איתם בתוך תומתם. זאת אומרת, זה סוג כזה של עבודת השם, להתבונן בזה שהנשמה האלוקית שבתוך האדם, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, שיעזור לנו להתרומם, שיעזור לנו להתקדם, שיעזור לנו להופיע את אור השם שבתוכנו. וזה שאמר הכתוב, וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק. אז מה הוא אומר כאן, איזה דרשה, וישק יעקב לרחל, מי זה רחל ומי זה יעקב? יעקב זה בן אדם, ורחל זה גם כן גברת, או יעקב זה מושג ורחל זה מושג, זה שניהם נכון. יעקב אבינו שהוא אבי האומה, רחל היא אם האומה, אז רחל היא כנסת ישראל מקור כל הנשמות, ויעקב במידתו העליונה היא מידת הרחמים שבאצילות. טוב, פה הוא אומר כבר דברים עליונים, כי גם בעולמות העליונים יש כאילו מדרגות, יש מדרגות עליונות זו למעלה מזו. כנסת ישראל כאילו מידת המלכות, כמו שאנחנו כאן בספירת העומר. ויעקב מידתו העליונה, מידת הרחמים שבאצילות, התפארת, הוא המעורר רחמים רבים עליה. כלומר, זה לא מידות, זה מציאויות עליונות, שמיתה משם משתלשלת המציאות למטה, וגבוה מעל גבוה שם יש נשמת כנסת ישראל, והיא מחוברת אל ישראל בעולם הזה, וכשישראל לא נמצאים במצב של שלימות, אז היא כאילו מנותקת מהמקור שלה, וזה רחמים. אתה רואה אישה או קלה שהפרידו אותה מבעלה, והיא נמצאת לבד, ונורא קשה לה, זה מעורר רחמים גדולים. וזה מה שכתוב, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. הרחמים שבאצילות הוא מעורר רחמים רבים עליה, וישא את קולו למעלה, מקור הרחמים העליונים, הנקרא אב הרחמים ומקורם, ויבק לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות ועל מקור כנסת ישראל, לעלותם מגלותם, וליחדן בייחוד העליון אור אין סוף ברוך הוא, בבחינת נשיקים. כלומר, שיהיה מחוברים כמו נשיקים, שהוא ידבקו את הרוחה ברוחה, כמו שכתוב, ושקייני מסיקות פיו, דהיינו התקשרות דיבור האדם בדבר השם זו הלכה. כלומר, הוא הזכיר את זה כבר כמה פעמים, כשאדם עוסק בדברי תורה ומזכיר את דבר השם, זה בעצם דבר השם, והוא מוציא מפיו את דבר השם, כאילו יש כאן חיבור בין בינו לבין ההופעה האלוקית. ההופעה האלוקית נוצאת מתוך פיו, הוא נושק את ההופעה האלוקית. וישקן עם משיקות פיו, זה הבקשה של הראיה שמבקשת כנסת ישראל, שרוצה להופיע, להוציא את אור השם מהעולם. זה דיבור האדם מדבר השם זו הלכה. וכן מחשבה, במחשבה, כלומר הידבקות פנימית, רוחה, רוחה ברוחה, לא חיצונית, הידבקות פנימית, מחשבה במחשבה, מחשבת הקודש במחשבתו הוא, ומעשה המצוות, בפרט מעשה הצדקה, דחסד דרוע ימינה, ובחינת חיבוק ממש, כמו שכתוב, ימינו תחבקני. כלומר, כשאדם עוסק בדברי תורה, זה המשל הוא כאילו התנשקות. זה מאוד מקשים את הדברים, שזה קצת אולי לפעמים נראה יותר מדי מגושם, אף על פי שבשיר השירים המשל הזה הוא מכוון לזה. אבל זאת אומרת, חיברו פנימי, רוחני, דביקות פנימית, שהכוח הרוחני שבאדם הוא מדבק ברוחניות העליונה כביכול. ואחר כך המעשים, מעשי המצוות. מעשי המצוות זה חיבוק. נישוק זה משהו יותר רוחני. חיבוק יותר מגושם. יותר מעשה, פעולה מעשית. הדיבור הוא בעצמו מופשט, רוחני כמובן, שעמים קול. אז מעשי המצוות זה כיבור, כאילו אדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כביכול. אז הוא הסביר לנו את זה בפרקים הראשונים גם כן, שהמצוות הן לבושים. כשאדם עושה מעשה מצווה, הוא מופיע את רצון השם. הופעה זה לבוש, מתגלה, זה גילוי. אז כשאדם עושה מצווה, הוא כאילו אור השם הקיף אותו מכל צדדיו, את הכוח הרוחני שלו, את המעשה, את הצד החיוני שלו. וזה מה שכתוב, ימינו תחבקני. ועסק התורה בדיבור ומחשבה היון הם בחינת נשיקין ממש. והנה על ידי זה יכול לבוא לבחינת אהבה רבה בהתגלות ליבו. כלומר, מהרחמים יבוא לאהבה. כדכתיב יעקב אשר פדה את אברהם. מה הקשר? יעקב זה רחמים, אברהם זה אהבה. אז יעקב, כאילו יעקב פדה את אברהם, יעקב על ידי שהוא בנה את המשפחה הגדולה, אז הוא מופיע את אברהם אבינו שעדיין לא, שעדיין בכוח, עוד משפחה מצומצמת. הוא לקח, כאילו, הוא לקח את כל האיסורים עליו לגדל את המשפחה. אז על כל פנים יעקב, כפו שוב פעם, זה מידת הרחמים. שעל ידי הרחמים שאדם מעורר על נפשו, ובצורה כזאת הוא פונה לריבונו של עולם, ומבקש, כן? אז אחר כך הוא יבוא לידי אהבת השם, אהבת השם אהבה רבה. זה כתוב גם בספרי חסידות אחרים, כתוב הדבר הזה, שאדם, אם אדם נכשל, והוא פונה ומבקש מהקדוש ברוך הוא לשוב, ושיסלח לו, אז אפשר לבנות בפני אופנים. אני תכף, אני השתמשתי פעם בדרך הדוגמה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיתן לנו כוחות, ואחר כך עם הכוחות האלה לפעמים קורה שהם משתמשים לא נכון. הכל בא ממנו, הוא נתן לנו כוחות ואנחנו משתמשים לא נכון. משל למה הדבר דומה? לבן, בחור, שמבקש מאבא שלו את המכונית, יש לו משימה עם חברים. אבא שלו מזהיר אותו, אם אתה תשתה, אל תנהג. הוא מבטיח, הוא שתה ונהג ועשה תאונה ונפצע, ואבא שלו בא אליו לבקר אותו בבית חולים. אז הבן אומר לאבא, למה נתת לי את המכונית? במקום לבקש סליחה, הוא מתלונן עליו. היה צריך להגיד, אבא, אני לא מצטער, אני לא הייתי בסדר, אתה הזרת אותי והזרת אותי ואני לא הייתי בסדר. יש אפשרות לפנות באופן אחר. למה נתת לי את המכונית? אם אני לא היית נותן לי את המכונית, אז לא הייתי, לא היה זה, לא היה קורה כל הדבר הזה. למה שמעת בקולי? למה נתת לי את המכונית? לא תלונות, אבל כחרים. אני פעם בצבא, כשהייתי בתחילה, הייתי כמה חודש ימים באימון. אז צריך היה לנקות את הנשק, והיה מסדר שבודקים את הנשק. אני מנקה ונקה, ואני לא מרגיש, אומר, מרגוש צריך להיות מבריק, 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 בפנים, כל, כך מסתכלים בפנים. הכל מבריק. אני עושה את כל ההשתדלות ולא לא חושב שזה מספיק מבריק. והמפקד עובר מאחד לאחד, מקרב אליי, אני חושב עוד מעט, הוא יגיד לי מה עשית, למה התרשלת? לפני שהוא התחיל לדבר, אמרתי לו, אני עשיתי כל המאמצים, זה לא הולך. הוא מסתכל, לא, זה דווקא בסדר. אז כלפי המפקד העליון, יש דרכים לבקש רחמים. זה כאילו, למה הורדת שם כל כך למטה? למה המציאות הזאת היא מציאות? כאילו, לבקש מהקדוש ברוך הוא, זה כל כך קשה, נשמה כל כך גדולה בגוף כזה מגושם, זה לא הולך. אבל אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כנראה שזה כן. אבל בכל אופן, יש כבר שלוש דרכים כביכול שבהם אדם יכול ללכת כדי להתחבר לבונו שלנו. וזה לא הכרח שאחת מהם. צריך לשלושתם, אבל כל אחד עם הנטייה שלו. בוודאי שאברהם אבינו, הוא גם היה ירא השם, כמו שכתוב. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, הוא לא רק היה אוהב. ויעקב אבינו, שהוא היה ירא, בוודאי שגם היה אוהב, אבל המידה העיקרית שלו הייתה זאת. ואצל יעקב יש כאן את השילוב, את של היחד, שזה בחינת רחמים, בין אהבה ובין היראה. הפרק הבא, לא גמרנו, יש עוד דרכים שבהם אנחנו יכולים להתבונן, וזה יביא אותנו לדבקות בריבונו של עולם. ויש דרך ישר לפני איש, שווה לכל נפש, וקרוב הדבר אליו מאוד מאוד, להעיר אור אהבה תקועה ומסותרת בליבו, להיות מאירה בתוקף אורה כאש בוערה. כלומר, יכול אדם על ידי ההתבוננות הזאת לבוא לאהבה בוערת, בהתגלות ליבו ומוחו, למסור נפשו לשם וגופו ומעודו בכל לב ובכל נפש מאוד ומאוד, מעומקא דליבה, באמת לאמיתו, ובפרט בשעת קריאת שמע וברכותיה כמו שהתבאר. זאת אומרת, אדם יכול להגיע לאש של אהבה, איך? והוא כאשר ישים מליבו, מה שכתוב, מה שאמר הכתוב, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. פירוש, כמו שבדמות וצורת הפנים שהאדם מראה במים, כן יראה לו שם במים, אותה צורה עצמה. ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר. הרי אהבה זו מעוררת אהבה בלב חברו אליו גם כן, להיות אוהבים נאמנים זה לזה. בפרט כשרואה אהבת חברו אליו. כלומר, אדם רואה שחבר אוהב אותו, זה מעורר בו אהבה. ברור. והנה זהו טבע נהוג במידת כל אדם. אף אם שניהם שווים במעלה. ועל אחת כמה וכמה, אם מלך גדול ורב, מראה אהבתו הגדולה והעצומה לאיש אדיוט, ונבזה, ושפל אנשים, ומנובל, המוטל באשפה. ויורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו יחדיו ומקימו ומרימו מהשפטו ומכניסו להיכלו היכל המלך חדר לפני מחדר מקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם ומתייחד עמו שם בייחוד וקירוב אמיתי וחיבוק ונישוק והתדבקות רוחה ברוחה בכל לב ונפש על אחת כמה וכמה שתתעורר כלומר אם המלך הגדול מבטא אהבה כל כך גדולה, אהבה שמוקה, אהבת נפש, אז בוודאי, על אחת כמה וכמה שתתעורר ממילא אהבה הכפולה ומכופלת בלב האדיוט ושפל הנשים הזה, אין נפש המלך, בהתקשרות הנפש ממש מלב ונפש מיום כדלי ועליהם קץ. ואף אם ליבו כלב אבן, נמס עם מס והיה למים והשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש לאהבת המלך. כלומר זאת מציאות עובדתית, כן, שאם יהיה יחס כזה של אדם מקבל יחס כזה של אהבה הוא לא יכול להישאר אדיש, זה אהבה מתפרצת בחזרה. המשל ברור וגם הנמשל. והנה, כלומר אדם צריך לשים מליבו את את ההסתכלות הזאת, איך אנחנו מסתכלים על ריבונו של עולם, איך הוא מכסו אלינו. אם נסתכל במבט הזה של כמה אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז מוכרחה שתתעורר בליבנו אהבה. הנה, ככל הדברים האלה, ככל החיזיון הזה וגדול יתר מאוד כפלי כפליים לאין קץ, עשה לנו אלוקינו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כי לגדולתו אין חקר, והוא ממלא כל עלמין. כל הזמן הוא רוצה שנתבונן, גבוה, גבוה, ממלא כל עלמין, ממלא את כל העולמות, אבל לא רק ממלא, סובב כל עלמין. ונודע מזוהר והארי, זה על ריבוי היכלות והעולמות עד אין מספר, וכל עולם ויכל ריבו רבבות מלאכים לאין קץ ותכלית. כלומר, גדולתו של הקדוש ברוך הוא, כמה שאנחנו נדבר ונדבר ונדבר, כמובן זה היינו כאפס בגמרא, אבל צריכים לתאר את כל הדברים האלה, כי אחרת הרגש לא פועל. רק אם אתה אומר או שעוד עולמות ויש אלפיים ורבבות של מלאכי של מלאכים ולמעלה מכל גב עוד מדרוגות יותר גבוהות ומספר גדוד אחד, אבל גדודיו אין מספר, וכולם כמה כאילו ממש. כלומר, כל הגדלות הזאת שאנחנו מונים בעולם ובעולמות העליונים, הם בטלים כלפי הגדולה האלוקית, שהיא בטלים במציאות ממש, כביטול דיבור אחד ממש לגבי מהות הנפש המדברת ועצמותה, בעוד שהיה דיבורה עדיין במחשבתה, או ברצון וחמדת הלב כנעל בריחות. וכולם שואלים, היה מקום כבודו? ועונים מלוך על הארץ כבודו עם ישראל, עמו. כי ניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים, ולא בחר בכולם, כי אם בישראל עמו, והוציאה ממצרים מרוות הארץ, מקום הזוהמה והתומה, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף וכו', אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ירד לשם כמו שכתוב, וארד להצילו. וגומר, כדי לקרבם אליו בקירוב, ואיחוד אמיתי, בהתקשרות הנפש ממש, מבחינת נשיקין פה לפה, לדבר דבר השם זו הלכה, והידבקות רוחה ברוחה, היא השגת התורה וידיעת רצונו וחוכמתו כול אחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ונותן לנו את התורה, ומתייחד כביכול דיבורו דבר השם איתנו, וגם מבחינת חיבוק הוא קיום המצוות המעשיות ורמח איברים ורמח פיקודים, הם רמח איברים דמלכה, כנזכר שכל מצווה זה כמו עבר של הופעה של רעיון אלוקי, ואדם מתחבר אל המצווה, המצווה מקיפה אותו, ודרך כלל נחלקים לשלוש בחינות, ימין ושמאל ואמצע, של חסד, דין ורחמים, טרנד רואין וגופה. וזה שכתוב אשר קידשנו במצוותיו, כי אדם המקדש אישה. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו, רוצה הכל להמחיש. באמת, הוא כל כך ממחיש לפעמים, שזה, כמו שיראותי מקודם, שזה נראה קצת יותר מדי להמחיש. ונראה לי שאני קראתי פעם בדברי רבו, הפרי הארץ. הפרי הארץ, מביטופס, יש לנו זמן, מביטופס, הוא היה רבו של בעל התניא. ושניהם הלכו לארץ ישראל, אחר כך בעל התניא החליט לחזור באמצע הדרך. אז הוא כותב בספר הפרי הארץ, יש גם אגרות שהרב נחמן מויטוב שולח לחסידים, וגם שולח לו לבעל התניא. ואני ראיתי באגרת אחת, ככה אני התרשמתי, כותב קצת ברמז, כאילו שמשהו, ואני אמינתי שהוא מתייחס לספר התניא, שהוא כאילו מבקר את זה, שהוא יותר מדי ממחיש, שזה מגשים. מקשים את התחושות של עבודת השם. מה זה חיבוק, נישוק, אמנם המקובלים השתמשו בביטויים הללו, אבל גם כל הזמן אמרו בזהירות כמובן להבין שהכל משלים והכל דוגמאות והכל לא פשוטו ממש. אבל הוא צודק בזה באופן כללי, הוא צודק מאוד מאוד, שאחרת אדם לא מתמלא באהבה ממשית. הוא מבין שצריך לאהוב, הוא מבין שצריך להיות ירא, אבל הוא לא מרגיש. ורק אדם ממחיש את הדברים האלה עוד פעם ועוד פעם ומתבונן ומתבונן, אז הרגש מתחיל לצאת מן הכוח אל הפועל, מגלי הרגשות. ולכן הוא חוזר על זה הרבה פעמים, הוא חוזר על הדברים, כאילו אנחנו יודעים כבר את מה שהוא אמר, אבל לא מתכוון כאן ללמד אותנו משהו, מתכוון שנרגיש את הדברים, שנחיה את הדברים. אז מה שהקדוש ברוך הוא קידשנו במצוותיו וציוונו, אז אדם, כשאדם אומר את הברכה הזאת, לפי מה שהוא מתאר לעצמנו, עכשיו ריבונו של עולם עומד ועושה, מתחתן איתנו, עושה קידושין, קידשנו במצוותיו וציוונו, נותן בנו קדושה, ואנחנו שייכים לקודש, שייכים לריבונו של עולם. ככה באמת צריך להרגיש, כשאומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כמו שאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, מקדש אישה להיות מיוחדת עמו בייחוד גמור, ודבק ואשתו והיו לבשר אחד. ככה ממש ויתר על כן לאין קץ, הוא ייחוד נפש האלוקית העוסקת בתורה ומצוות, ונפש החיונית ולבושה הנעל ואור אינסוף ברוך. לכן המשיל שלמה, אוי, את המשתוקה.